בוקר טוב, צהריים טובים לכם ושלום רב. מאזינים ומאזינות יקרים, מה שלומכם? פה יהודית פוגל עם עוד תוכנית של ייעוץ אישי, זוגי ומשפחתי. הנה המספרים שלי 0528-703-667 0367-4760 פוגל 0528-7 012.net.il. ולפני שאני מתחילה, כדי שאחר כך לא נגיד שלא היה זמן, ואני מאוד 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 מודה לכל אלה ששולחים לי עדיין מיילים ווואטסאפים ו-SMS'ים ומברכים אותי על חידוש התוכנית, תודה רבה לכם, כל אחד בשמו הטוב יבורך. אני שמחה להיות כאן כמו תמיד. יהיה את ההפסקה, לא נורא. אתם יודעים, תענוג תמידי אינו תענוג. ואני לא יכולה לענות לכל אחד בפרטיות, כי מה לעשות? אני עמוסה. כידוע, יש לי בהנהרה משפחה גדולה. כן ירבו, והמון שמחות. וחתונות, ואירועים כאלה ואחרים. ואני מנסה לנווט בין כל הפרויקטים האלה, ימי פורים ופסח באופק, וההתלבטויות, מה יותר קשה, פורים או פסח, טרם נפטרו. אני חושבת שבגילאים הקטנים הכל קשה. אני רואה את הבת שלי, שצריכה לארגן לפחות 6 תחפושות, יש לה 9 ילדים שעוברים, אז אני בואי נגיד הגדולות אולי כבר מסתדרות לבד, אבל 5 הקטנים, אז אולי לה יותר כשפורים, אולי לי שאני צריכה להרס לליל סדר גדול, ברוך השם, יותר כשפסח, וברוך השם, העיקר שאלה מתחילים, והשם יעזור בכל המתנות והמשימות לכל אחת ואחת מאיתנו. בכל פסח יש לי איזה מין קטעים כאלה של נזכרת מימים עברו. איך אמרה לי מישהי חברה טובה, שבערב פסח כל אנשים נראות, כאילו שכן נקמות עוד עברה. כאילו אם לא תפשפשי בכל הפינות והשדקים, אז כן נקמות כבר ידע את זה, והוא ידאג כלומר להניס אותך לזה. אז תראו, אני לא יודעת אם זה ממש שיחה, אני עוד לא ראיתי את האישה שאמרה, אוקיי, אני, איפה מתרכז הרי רוב החמץ? לא מצפח. הכלים, השיעורים, הקיריים, אז היא, אני לא ראיתי את האישה הזאת. אני אגיד לכם, לא אלה שלפני לידה ולא אלה שאחרי לידה, כל אחת מרגישה את הצורך הנואש לעמוד במתנות, ואם כן נקמות יבוא, אז הוא יראה שהכל בסדר, והיא מסרה את הנפש, והיא שברה את האצבעות ואת הרגליים ואת הידיים, הכל בשביל להגיע למטרות האולטימטיביות, וגם עם סבתא שלה ואמא שלה משקיפות עליה מאי שם, אז גם אין זה אומר לה, הכל בסדר, נקיד וקרצף גם מתחת לבלטות, ומעל לסקרה, ואני לא צוחקת. אחותי יקרה, שהיא מתן הפגנציות האלה, וכל התפילה של כל מלות המשפחה, שהיא רק לא תבוא בהפתעה ותראה את החיפופים ואת הג'יפות, כי אצלה אין כזה דבר. אז פעם היא לקחה צינור, היה איזה גגון כזה שנשטף למרפסת שלה, אבל לא משהו שישב לה בתוך המרפסת, רק נשקף כזה. ואז היא לקחה צינור ושפה את הגגון הזה. ומסתבר שהמים חדרו לשכנים, שבוע שבועיים אחרי שהם גמרו לצבוע את הסלון, וכדי ביזיון וכסף. כן, תשמעו, אנשים שפתאום חודרים להם מים, זמן קצר, וגם אפילו הם לא מסייגים ומשפשים את הסלון, זה ברוך גדול, כן. כל כך היא רצתה לתגדק, כי הגגון הזה ברור שהיה מלא אבק, ושאלתי אותה, אני איפה היה שם ככה מאבק, הרי עכשיו אנחנו בסוף החורף, אז הגשמים שוטפים את האבק. לא, היא לקחה צינור, והציזה, לא השפריצה, אני לא יודעת מילה מיושנת, הציזה מים על הגגון הזה, ומסתבר שזה היה טעות, זאת הייתה טעות קשה. אז אני אולי עוד מעט אתייחס לאי אילו שאלות בעניינים מפסח ופורים, אבל קודם אני אפנה למה שכתבו לי דחוף, דחוף, דחוף. שלום רב לך יהודית וברוך שובך. אפשר לומר שהרבה התפללתי שזה יקרה, והנה זה קרה, וואו. הגדלת לזה תפילות, אז זה באמת, לא יודעת, מחמיא או לא, מה, טוב. אני אין למספר ילדים בלי עין הרע, ומשתדלת את ההורים בכל החזיתות, לפרט בימים טרופים אלה. הבחור שלי, שהוא בשנה הבאה בר מצווה, כלומר עכשיו הוא 12, מכור למידיה, למחשב. כן, יש לנו ברור שמחשבים בבית, והילדים בחלקם מאוד מכורים, אבל לא כמור. כיוון שהוא הבחור, הוא מהווה מעין סמל ודוגמה לשאר הילדים. הוא חוזר מבית הספר, ממלמל שלום חטוב ואז רץ המחשב. ורצוני לציין שבמסע שבו הוא למד, אסור להביא אמצעי תקשורת חדישים לבית הספר. וזה כולל טאבלטים, סמארטפונים, בטח לא מחשבים. לכן הוא רץ כאילו שהוא צמא למים, ושנה שלמה לא שתה. הוא חוטף בדרך משהו לאכול, וכמה שניסיתי למנוע לפחות שלא יאכל בחדר, אלא יאכל במטבח ליד השולחן כמו כולנו, לא הצלחתי בינתיים. הילד מאוד כועס אם אני מפריעה לו, ואומר לו שזה, ואומר לי שזה התערבות בחייו הפרטי. ואם יהיה צורך, הוא מוכן לברוח מהבית, הוא אפילו מצא לו מקום. יש לו חבר שהוא בן יחיד, יש לו כמה אחיות אבל הן לא גרות בית, סוגרי. והחבר הזה יותר מרוצה לערך אותו בחדרו ובביתו כמה שצריך, כי משלם לו להיות בן יחיד. אז הוא אומר, יש לי לאן ללכת ואל תתערבו לי בפרטיות. בטח תשאלי איך הוא בלימודים, כי זה דבר מאוד חשוב, ואיך הוא ברמה הרוחנית, רמה רוחנית של זה כאפס. אני דואגת איך כשהוא יגיע למצוא ויצאת לניח תפילין, מה יקרה לזה? אני מעדיפה לא להסתכל ולא לחקור אם הוא מתפלל כל יום. הם כבר צריכים להתפלל בבית, לא מתפללים למסגרת כיתתית. אני מודיע שלא ככה ככה. הוא בחור חכם ונבון וגם כישרוני, וכל המורים אומרים שיכול היה להיות להגיע להישגים הרבה יותר טובים. הוא מגיע לעובר, מקפיד על זה, אבל לא מעבר. מה עוד אני יכולה לעשות ולא עשיתי? תודה לך לכל זאת. טוב, זאת שאלת מיליון הדולר. נראה לי שכבר שאלת 10 מיליון הדולר, לא מיליון אחד. כבר הרבה יותר ממיליון דולר, ואין כמעט הורה שלא מתחבק בשאלה הזאת. ותראו, הרי כל הורה מתחבק בשאלה הזאת, אבל אצל כל הורי, הרף הוא במקום אחר. אומרת המאזינה, שלא כותבת אפילו איך לקרוא לה, אומרת המאזינה, הוא פשוט, הוא נחו, הוא טס הביתה, כאילו נכנס הביתה בריצה, ואף למחשב, אם הוא מאוד רעב, אז הוא חוטף בדרך משהו, ואוכל בתוך החדר, למרות שיש איסור בבית לכל בחדרים, הוא מצפצף, ויש לו גם פתח מילות מאוד מאוד דומיננטי. אם אתם מקשים עליי, אני אמצא איפה לגור. אז תראי, אני אומרת ש... אני אומרת ככה, אני בגיל של הילד הזה הייתי מכורה לספרים. והייתי מכורה, והיום במבט לאחור זה ברור לי, ולא צריך להיות חכם גדול בשביל להבין שזאת הייתה התמונה. מכורה לספרים, הייתי איזה שם אולי יותר יפה ורומנטי, תולעת ספרים, ככה יש לזה איזושהי רומנטיקה כזאת, רואים מיון את הילד, הילדה, שוכבים על הבטן, על איזה קר דפה, אז עם ספר מול העיניים ולא יודעים בכלל מה שמדברים אליהם, לא שומעים, אפשר לקחת אותם עם הספר, להעיף אותם בקומה שלישית, הם לא ירגישו. מתכונה פסטורלית, רומנטית כזאת, והיום זה דור המסכים. אני לא רואה הבדל כל כך גדול בין דור המחשבים לדור שלנו שהיינו מכורים בתולעי ספרים. אם תרצו להגיד תולעי ספרים ולעשות איזה מין אידיאליזציה, אז תעשו, אבל אני לא חושבת שזה היה פחות מתמכרות. והייתי נשואה עם ילדים, והיו לנו שכנים חדשים, שהיה להם איזה שם ספרים שלא קראתי אותם עוד. ומשפחה עם ילדים קטנים, וזה בלי שום בושה, נשואה עם ילדים, הייתי דופקת להם בדלת, בשעה הכי לחוצה ביום שישי, וממש שכחה אותם לעלות על כיסא או על סולם, ולהוריד לי למעלה את הספר שרציתי שיורידו לי. ואם אמרו לי, קשה לי עכשיו, וזה סיפור אמיתי, ואני סיפוס רחוק מהדברים האלה, אני כל כך שומרת על הקרבות שלי. אם אני חושבת שבאיזשהו מקום, לא, כאילו, לא יודעת, שומרת, לא, במובן טוב של המילה, כן? לא מחכה שיעירו לי. אבל כן, הם היו אומרים, איף, אני לא יכולה לחשב, או אבא לא בבית שלי על הסולם, בלי בושה הייתי דופקת בעוד פעם, עוד פעם. כי אם לא היה לי ספר לשבת, וזה היה משהו הכי פרטי שיש. או ספר, אני זוכרת את עכשיו, תגידו, מה הבעיה להשיג ספרים? אז א', כן, הייתה בעיה להשיג ספרים. בשנות ה-70 הייתה בעיה להשיג ספרים, כי ספרים כאילו חרדים, בעיה מאוד גדולה. ופה אני עודה בוודא שלא דווקא הקפדנו רק על ספרים. קראנו את מאיר סלם הלוך וחזור 10 פעמים. קראנו את דיקנס 1,000,000 פעמים. נראה לי שאני יכולה לחזור על פרקים שלמים מדייביד קופרפילד או מכל הספרים. אבל אני לא יודעת, היה כזה. הספרייה לא הייתה באזור שלנו. בשביל להגיע לספרייה עירונית, אז היינו צריכים לנסוע באוטובוס, וגם בגלל שספרייה העירונית הייתה בבניין ההסתדרות, שמזמן לא קיים בבני ברק, אני לא יודעת אם הוא קיים באיזה מקום אחר, וזה היה סוג של בושה, כי זה היה נכתב למעוז החילוניות בתוך בני ברק. אז זה היה מסובך להיות בספרייה. אז היו שנים שהיינו בספרייה ברמת גן. אבל זה כבר שוב, זאת נסיעה די ארוכה. גם אז כבר רחובות בני ברק לרמת גן היו פקוקים, ובקו אווירי די קרוב, אבל בקו להיגרר באוטובוס זה רחוק. בקיצור זה היה מסובך. וקרה שנשארנו, אני והאחייניות שלי, בלי ספר. והיינו עושים טרור למי שחשבנו שיש לו איזשהו ספר. והבדיחה הידועה הייתה שאני יכולה לקרוא אפילו ספר טלפוני. מי זוכר את המוצא הזה? כן, פעם היו ספרי טלפוני. רצית לדעת מספר, היה לך רק אופציה לנבור בספר הטלפוני. העיקר לקרוא. למה אני מעריכה כאן? כי יכול להיות שזה הפתרון להתמכרות במחשב. למחשב ולמסך. כי אני יודעת בוודאות שעד היום אצל הילדים שלי אין מחשב ואין מסך. אבל הילד שעכשיו בגיל הרלוונטי הוא יהיה בן 6, והוא תולי החמות שלנו, והוא לומד בחדר בגיל 6 כדי לקרוא שוטף. ואומרת לביתי, הוא כבר קורא. זאת אומרת שהוא הפך להיות, כן, מגיע איזה רגע שהילד מגלה את העולם הגסום שנמצא בספרים, והוא שוקע לתוך ספרים 24/7, אם לא ימנעו את זה ממנו, אז הוא יכול 24/7, ויש את הילדים האלה, רובם ככולם כאלה, אולי יש פה ושם בין הנכדים שלי, בניי לא היה כזה דבר, בשלב בגיל בערך 5-6, כשגילו מה קורה מאחורי הצריכה הזאת, לא יכולנו לנתק אותה מהסרט, וקנינו להם, קנינו להם, ורחשנו עבורם, אנציקלופדיות האלה, שאני חושב שעד היום אין החדים שלי, קוראים באנציקלופדיות האלה. שהם על טהרת הקודש, אוקיי? כי זה היה חשוב לנו, חשוב לנו בעצם היום הזה. אז יש את הרגע הזה, שהילד פתאום, ילד שובר שמטפס על הקירות והופך ושובר ומזיז כל דבר שנקרא בדרכו, פתאום הילד הזה נעלם, ואנחנו מגלים את הילד שיושב וקורא, קורא, 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 מכל הבעלה. מהספרים של החיות שלו, מהשכנים, כל עיתון היומי או החינמון שנכנס הביתה, קורא הכל, הכל, הכל.
אני לא רואה בעצם למה אי אפשר להתייחס למחשב באותה רמה, כן? כמו ששמחנו שהילד כאילו מצא את עצמו והוא שקט והוא קורא קורא ומוסיף דעת, ייתכן שהמחשב הוא בכזו רמה. כמובן, שגם בספרים היינו צריכים לסמן את החומרים ואת הנגישות וכל מיני תכנים כאלה ואחרים. אז בהנחה שכל זה סידרתם, ועכשיו הקטע הוא רק ההתמכרות הזאת, או שבשלב זה לא מעניין את הילד כלום, רק המחשב, אז אני חושבת שאפשר להתחיל עם הנקודה הזו. עכשיו, אם יש דברים יותר רציניים שמטרידים אתכם, אז תמיד אפשר וצריך ללכת לייעוץ פרטני. נגיד אם הילד כן נחשף לתכנים מסוכנים, ויש כאלה הרבה מאוד, או שאם הילד כאילו מפעיל דברים על החברים או על האחים שלו, על מי שלא יהיה, אז שימו לב לכל האפשרות האלה, אבל תתחילו מהנקודה הזו, הוא מקווה שעזר לך. יהודית היקרה, שלום רב, ברוך שובך לתוכנית. רציתי להתייעץ איתך בנושא מאוד מאוד כאוב ודוחק. ובכן, אנחנו הורים למשפחה גדולה, כן ירבו. בנינו הגדול לצערנו הרב שהתחתן לפני כשנה, כבר הספיק להתגרב זמן קצר אחרי הנישואים, משהו כמו 3 חודשים, ועל זה אני חלוקה עם בעלי עד הסוף. בוחדת לכתוב עד הסוף המר. עד עכשיו הייתה הזוגיות שלנו טובה על די מנוחות, ועכשיו אנחנו ממש על פקחי פטיל שחת. וואי, פחת, פחת, אני אומרים פחת אליי. ובכן העניין הוא כזה, הוא אמנם עבר ליחידת דיור בעקבות לחץ של בעלי, שהוא צריך לעמוד ברשות עצמו ולטעוף לענייניו ואף להתפרנס. זאת אומרת זה שהוא לומד בכולל, הוא מצליח מאוד. כמו כן הוא עובד באיזושהי עבודה עם נוער, משהו זניח ושולי, אבל בגדול מרזיק את עצמו. הוא מאוד צעיר, הוא עדיין לא בן 22. וכפי שנהוג בציבור החרדי, הניסויים היו על בסיס של שידוך, ועל פי רוב הדברים האלה מאוד מצליחים, והזוג יוצא לדרך טובה וחלקה עד לראשון. מה שלא קרה פה, מסיבות כאלה ואחרות, יום בעיר אחד הודיע לו אשתו שהיא עוזבת ולא היה הרבה מקום לדיבורים או לניסיונות פילוס וכו', פשוט טענה לא מתאים והלכה. ברור שזה היה לו זבנג עצום לפנים והוא מאוד מאוד נשבר מזה. אבל ברוך השם מתושש ברמת השטח. סליחה. ברמת השטח על כל פנים, וכמו שכתבתי מתפקד, בעלי טוען חד משמעית, אם ניתן לו בית חם, חיבוק ולטיפה, הוא לעולם לא יהיה עצמאי ולא יחפש זוגיות פרק ב'. אני טוענת, אין לו להתאושש מפרק א'. אני בכל אופן רואה אותו כאדם מתנדנד, כמו אדם שאיבד שיווי משקל, נפל, קם על הרגליים אומנם, אבל העמידה שלו עדיין רופפת ומתנדנדת עד שיעביר לעצמו את שיווי המשקל. כך אני רואה את זה. וכן צריך לתת לו הרבה חום והרבה אהבה. בעלי טוען בדיוק הפוך, בגלל החום והאהבה והתמיכה והארוחות ושירותי גאות שמזמן אינני נותנת, אבל הייתי נותנת עם מלא ההתנגדות של דני, זה יקבע את התלות, תלותיות שלו, ולא יתן לו להיות עצמאי. הוא אפילו דורש ממנו שימצא סידורים משבתות, ולא יבוא אוטומטית להתארח בביתנו בכל סעודת שבת אחת. מה את אומרת יהודית? אני מרגישה שאת פה, וברור לי שאני אמא לביאה, נלחמת עבור הילד שלה, בין אם הוא צודק, בין אם הוא לא צודק, אני לא הולכת פה מהשכל, אלא רק מהרגש, וכך אני רוצה להישאר. זה הילד שלי, הוא נראה לי הכי חמוד והכי נהדר בעולם, אני לא חושבת שבשביל ללמד אותו לשחות צריך לזרוק אותו למים. זה מה שבא לי צורם. מה אני עושה? אני לפעמים מרגישה שאוטוטו אני ברבנות. למרות כמו שציינתי, הזוגיות שלנו הייתה טובה מאוד, היא מדגשה, לפני הגירושים של הילד. תודה לך בכל טוב, תראי לנעמי. אז תראי נעמי. את אומרת שעד שהתחלתם, כלומר, עד שהילד התחתן והתגרש, הזוגיות שלכם הייתה על מי מנוחות, הכל היה בסדר, לא היה שום דבר. תראי, זה תמיד ככה. אני, את הזוגיות שלי, מגדירה, היינו משחקים באמא אבא. אני לא יודעת אם המשחק הזה עוד הולך היום. כן, משחקים באמא אבא, אני האמא, אתה האבא, ויש לנו תינוקות חמודים, וקונים להם נעליים, וקונים הולכים איתם לגינה, ולכנות חג בשבת, ומגישים אותם יפה, ומצלמים אותם. הכל היה כן משחק מאוד חמוד, ואמא אבא אהבה. כשהתחלנו לחתן, הבנו שזה לא משחק באמא אבא. או שאם זה היה עד עכשיו משחק, אז הוא נגמר. וזה הפך להיות רציני. אז א', יכול להיות שסתם הזוגיות שלכם עכשיו לא כי היא באמת בסכנה, אלא כי המתנות התחלפו, החוויות התחלפו. כמו שאמרתי, אני מסתכלת אחורה, אז מה היה לי לעשות בגיל 35? לדאוג שיהיה להם נעליים, שיצריכו בלימודים, שיהיה להם כיף וחופשים וכאלה, לא מעבר. לעומת מה שאני צריכה היום, לא כל דבר אני יכולה לספק, אבל אני דואגת לשידוכים, לפרנסה, להצלחה בקנה מידה, הרבה יותר מה שלקחתי בזוג נעליים או בזוג מפרסיים. אז יכול להיות שאת רק מרגישה שהפאזה השתנתה. וזה לא באמת שהזוגיות שלכם מסתכלת. אף איתי חיים, את ודאי תסכים איתי ברמת השכל, שאם כרגע תתחילי לזעזע את הספינה, גם בקשיים זוגיים שלכם, את לא תעשי טובה לאף אחד. או במילים אחרות, מה שאני מנסה לומר לך, זה לעבור מהרגש לשכל. ברגש, זאת אומרת, אני אמא נמרה, ואני אגן ואלחם עבור הבן שלי, אני כן זקוקה לתת החום ואהבה, ואף אחד לא יפריע לי בזה, אפילו לא בא לי. ברמת הכלל אני מסכימה איתך, אבל תזהרי מה שאת עושה בפועל. אני אומרת, לזעזע את המערכת, גם את עכשיו, זה לא מה שהבן שלך צריך, זה לא מה שאתם צריכים, זה לא מה שכל הבית צריך. אז מה כן אפשר לעשות? תראי. אולי כדאי שאת תגידי את זה לבעלך. אני אמא נמרה כמו כולנו, כן? אם נראה לך שמישהו נגע בקצה איזושהי שערה של הילד שלך, את מוכנה להוציא לאו את העיניים לפני ששמעת מה היה, איך היה, מי היה. זה הטבע שלנו כאימהות, וכולנו נגועות בלתי ומחאות מיותר מפחות. אז תתייעצי כאילו עם בעלך, מה אתה חושב, איך אני יכולה להסתדר עם הרגש, זה לא אפילו רגש, זה אינסטינק. אם האיש טהור, מישהו עשה לילד שלי משהו, אני פה בשביל לטרוף אותו. עכשיו, אני כבר יודעת בעל פה מה שהבעלך יגיד. כן, זה ברמת הרגש. ואת אימא, ואת מתנהלת יותר מהרגש. אני אבא, ואני צריך לתנהל מהשכל, כי בשביל זה אני פה. וככה יהיו דברים.
אבל אני שוב, אני אומרת, זה לא, אני לא, אין לי נוסחה מוכנה לשלוף לך מה את צריכה לעשות כדי שאת תהיי שמחה ומרוצה, וכדי שבעלך יהיה שמח ומרוצה. הרי בצורה אולטימטיבית, זאת המטרה שלנו. וכל הפעולות שאנחנו עושים, אם אחד מרוצה והשני דפוק, לא עשינו כלום. לא דפוק במידה שנולד דפוק, אלא מרגיש שהאינטרסים שלו לא נלקחו בחשבון. אז לא עשינו כלום. אם אחד על הגובה והשני, שוב לא עשינו כלום. אז מה בעצם אפשר לעשות? אני חושבת שזה מין קרב מאסף כזה. קרב מאסף. למשל, אם עכשיו אתה יודעת על הפרק, אם הוא יגיע לשבת או לא. בעלך אומר, אני לא רוצה שיבוא לשבת, לא רוצה. כי אם הוא יגיע לבוא לשבתות, ואת מאוד מפנקת בשבתות, אז לא משנה שזה טוב לא ככה, מה הוא צריך לשתקר מזה? אז תגיד, נכון, אבל בשבת זו, לא יודעת, אולי במזל יש לך יום הולדת, או אולי במזל, אז אם אין לך יום הולדת, אז תגיד, בשבת זו, אני לא מרגישה טוב. הייתה לי שפעת, אני לא מרגישה במיטבי, הנוכחות שלו תעזור לי. אני צריכה אותו פה בשביל הערכיה והנפש שלי. כלומר, כל פעם תמציא איזה משהו אחר. ותעשי את זה בצורה חכמה, כן. אני בהחלט לא חושבת שפה שיחה ולשים את הדברים על השולחן, כמו שאני הרבה פעמים מציעה, זה לא כל כך יעבוד, כי הדעות שלכם ברורות. חד משמעי, בעלך אומר, בגללך הוא לא יתחתן. כי את מחממת אותו, עוטפת אותו, מפנקת אותו, מה הוא צריך להתחתן? מה גם, הוא שוכר נחמה? הוא אומר, מה, אישה אחת עזבה אותי, בטח גם השנייה תעזור אותי. למה היא לא? אז אני אפילו לא אומרת שצריך בכל מקרה, כל מה שעובר עלינו, דבר ראשון, אנחנו צריכים לעשות תהליך של הפקת לקחים. את זה אני אפילו לא אומרת, כי אני מקווה שאתם יודעים את זה ועושים את זה. כי בהחלט הילד, כי אני ילד בן 22, אבל אנחנו נקרא להם ילדים עד סוף כל הדורות, הוא כאילו יכול גם להיות שהוא צריך עזרה, כי הוא אומר לעצמו, למה שאני אתחתן? למה שאני עוד פעם יחתן את עצמי? כל אישה היא, וזה דבר מאוד מאוד ידוע, מאוד ידוע. אישה אחת כאן עוד עזברתי, ומן הסתם הוא אומר, אני לא עוול בחפתי. אז למה שאת שנייה למה תעשה את זה? אז למה אני להתחתן בכלל? אז אני מקווה שאתם נותנים לו עזרה בכיוון הזה, ואני גם מקווה שהוא יודע כבר, והוא מבין שהייתה תקלה, וכן נכון אולי לדבר איתו, אבל לא קשור לעניין הזה של לזרוק אותו למים, בלי קשר, בלי קשר. להגיד לו שמה חמוד, אדם שעשה השם ישמור תאונה, מה הכי טוב לעשות לו? מיד לעלות אותה לכביש בחזרה, כל אחד יוצא את זה. אם הוא רק לא פצוע ומושפז וכו וכו, אז זה שממש ממש במיידי יושב שוב מאחורי ההגה, זה הדבר הכי טוב בשביל לגרום להתגבר ולא להיכנס לחרדה ולטראומה, ואז מי יודע מתי הוא יוכל לחזור לילה. אז גם פה בקשר לנישואים יש אומנם את החרדה של מה שהיה הוא שיהיה, אבל יש לנו גם סימוכים מאוד חדקים שמה שהיה הוא לא מה שיהיה. כי הפקת לקחים, כי אתה מבין בשכל שמה פתאום, אם פעם אחת עשיתי תאונה, זאת אומרת שכל פעם שאני אצא לדרך אני אעשה תאונה? לא, בשכל כל אחד מבין שזה לא, אבל ברגש, פה אנחנו נתקלים. אז אני חושבת שבקשר לבעלך, את צריכה לעשות משהו מהם של קרב מאסף כזה. את רוצה שהוא יבוא לארוחת צהריים או לארוחת ערב, תלחמי על היום הנקודתי הזה, ולא ברמה שבו נפתור את זה אחת ובתמיד, הילד הזה שייך לבית, אומנם הוא גרוש, ויש הרבה מאוד ילדים שהם נשואים באושר, ועדיין שייכים לבית,
וזו דעתי, כן? בדיוק אמרתי למישהו, לכל ילדיי יש מפתחות לבעל שלי. לי אין מפתחות לבעל שלהם. לא יודעת, לא... אין לי מה לחפש בבעל שלהם, כאילו, לא, אין לי. אם הם נתקעים עם מפתח, אז יש שכנים, אנחנו לא גרים כל כך קרוב. כלומר, גרים קרוב בטווח של רחובות, אבל עדיין. לא יודעת, כאילו, המציאות היא שלכל ילד וילד מששת ילדיי הנשואים שיהיו בריאים, יש מפתח לבית שלנו. לנו אין מפתח לשום אחד. אם אני אבקש מפתח, בטח שיתנו לי והכל בסדר. אבל לא, לא, אין. וזה נחמד בעיניי. כי כל ילד יודע שזה הבית שלו. למרות שהוא התחתן, ולמרות שהוא גם חיתן, ילדיי כבר חיתנו שיהיו בריאים. אז הם עדיין מרגישים בית, זה הבית. אז זה בית מספר אחד, הבית הנוכחי שלהם עד 120. הוא בית מספר שתיים והכי חשוב, אולי ההפך, הבית שלהם הוא מספר אחד ושלי, בית הולדתם הוא מספר שתיים, זה לא משנה לי. אני לא רוצה שיבואו אליי הביתה, אני רוצה שישבו עם בני סוגם עד 120, ונראה מהם אך נחת ואושר. אז לא להתבלבל פה. הבעלך לא ייסוג מהנחת העבודה שלו, שאם את נותנת לו אהבה וחום, הוא פשוט לא יצא לחפש את דרכו. ועוד דבר שאני רוצה לומר לך, שתנסי לבדוק, יכול להיות שבעלך פשוט מקנה בו. וזה קורה הרבה מאוד, אנחנו על ילדינו מרעיפים בלי שום סוף חום ואהבה, בכל הגילאים שלהם. והרבה מאוד בעלים מקנאים. ואז הוא, ועכשיו, ילד שנפגע, הילד שלך נפגע, ילד צעיר, שהיה בן 20 שהתחתן, פתאום אשתו, הטריה וצעירה קמה ועזבה ללא שוב, הוא פגוע. אז את, מטבע הדברים של ילד שנפגע ממשהו, אנחנו עוד יותר מחפים, ועוד יותר אוהבים, ועוד יותר מנסים לחצות, ועוד יותר מנסים לנתת לו הכל על עשי, כי באמת קרה לו מקרה נורא. אז הוא יותר מקנה, תבדקי את זה. יכול להיות שהוא רוצה להיות בכותרות, זה לא הרבה. אז אני מבינה אותך, ואני אומרת, לתת לזה קצת מקום, כי מסתבר שבורא עולם ברא אבא ואימא. שזה אומר שצריך גם את הגישה המחבקת ואוהבת של אמא, וצריך גם את הגישה היותר פרגמטית של אבא. אז לא, זה לא נגדך ולא נגד הילד, זה לא נגד אף אחד. הוא תופס את הסוגיה בצורה הזו. אז תנסי לראות איך את יכולה קצת לתת לזה מקום. כן, אני אומרת, תנסי לדגיע, אם את מאוד מאוד רוצה שיבוא לשבת, או לחג, או לסעודה, או לארוחה, תנסי לתמרן רק ברמת אותו הרגע, וגם תנסי לראות אם בעלך לא מרגיש שהוא קצת בצד. תמיד הצרכים של הילדים הם לפני הכל. אחריות קטנים ניחה. הבנו שתינוק שצריך להגיע שאתה לאכול, אי אפשר להגיד חכה חצי שעה, תינוק קטן. כן? הוא עכשיו רעב, הוא צריך בקבוק, או צריך לנהוג, אין מה לעשות. אז בהצלחה רבה לך נעמי, ואני פתה רצה לוואטסאפ הבא. יהודית היקרה שלום, תודה לקדוש ברוך הוא שחזרת, אז היא כותבת פה תודה לאלף למד, אני לא אומרת את זה ככה, אז הוא נאמר לקדוש ברוך הוא שחזרת לתכנית, אפשר לשמוע שאת מצוננת, תודה וכו' וכו', ואחלת לך רפואה שלמה, תודה, ברצוני לשלוח ככה. אנחנו נשואים 4.5 שנים, ולנו 2 ילדים, די צפופים. בחתונה הייתי רזה מאוד, מספר 36. עכשיו נוספו לי 20 קילוגרם. אני מניקה, גם את הגדול הנקתי הרבה זמן, וברור שגם את הקטן אני רוצה להניק כמה שצריך. בעלי טוען שהנקה משמינה אותי, ורוצה שאשפיק להניק התינוק בין 10 חודשים, ו... אתפנה לדיאטה ולחזור לקדמותי, מקסימום מספר 38. אנחנו רבים על זה הרבה מאוד, ואני יודעת שבעבר דיברת על זה, כי אמי אמרה שהיא שמעה אותך מדברת הרבה עוד בתקופה הקודמת, ולכן אני שואלת אותך מה לעשות. תראי לי בבקשה תהילה. כן, השאלה הזו צפה ועולה, עולה וצפה כל כמה זמן. מה לעשות? אותו גבר בעל התחתן עם מישהי, ושמעון נתן חן אליו באותו רגע, וחשב שככה תישאר לכל החיים. אבל, תוך 4.5 שנים שתי לידות, אז באמת, כן, אני כבר אחזור על ה... לא יודעת אם זה בדיחה או לא בדיחה, היה לזה די חבות כבר, שחמות אחת, באה לטענות, הם בטענות אלה כנתה, מה זה שישמע כל כך, את היית בחורה מאוד עזרה ונאה, מה זה כל הקילוגרם האלה? אז הקנה תפכה על הבטן ועל הירחיים ועל המותניים, ואמרה, מה את רוצה? זה תראה לזה, נראה לזה, ברוך כזה, יוסי וליבי, זו שושי, כל ה... כל ה... מה שנוסף שם, זה יש לזה שמות, זה לא סתם עלה והתנחל. כן, אז זה מה שקרה, ו... תראי, אני מאוד מאוד קשה לי עם השאלה הזאת. ואני אגיד לך גם למה, ויתכן שהגיע הזמן שתיכנסו לדיון רציני על זה, ותראו איך אתם מתמודדים עם זה, ואיך אתם מרגישים. כל זוגיות וכל קשר שהוא אתנאי הוא בעיה. אני לא אגיד שהוא לא קשר אמיתי, אבל הוא אתנאי. אני אעריך אותך, ואני שלא, אני פחת לומר יואב אותך. רק אם הבית תמיד מסודר, רק אם את שומרת על משקל של 52 קילוגרם, רק אם את לא מדברת הרבה או קצת או מתייחסת יפה לאמא שלי, כל רק אם האלה הם תמרורי אזהרה. אני מאוד בוררת המילים שלי, מאוד מאוד בזהירות. אפשר לבקש מבין הזוג דברים. זה לגיטימי וזה נורמלי, לא צריך לשתוק. ולמה? כי שתיקה זה לא פתרון טוב. מעט מאוד אנשים שותקים וממשיכים לשתוק, ועוד שותקים ועוד שותקים, בלי לצבור מזכורי אימה ממש, כן? אז גם אם יגיד לי מישהו, אני לא מעיר לאשתי כלום, אני לא מעירה לבעלי כלום, אני שותקת, אני מכילה, אני מבליגה, הכל נכון, אבל זה טעון בדיקה. אני חושבת שרק אנשים ש... הם משכמם למעלה, לא יודעת מי להגיד עכשיו, אולי רבי זושה. סליחה. אולי אנשים בסדר גודל כזה, שבאמת כל דבר עובר על ידם, כאילו רק עובר, והם לא סוברים. אני בעד שתיקה, אני נגד צבירה. צבירה ואיסוף של מועקות אינסופיות, זה מסוכן. אז אני חושבת שהגיע הזמן, את צריכה לתכנן את זה מאוד 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 בבהירות. כי זאת בעצם שיחה גורלית. מה אתה בעצם רוצה ממני? עכשיו אנחנו נשים 4.5 שנים. אני אחרי שתי לידות צפופות. וכן, הגוף שלי משתנה. אז מה אתה אומר לי בעצם? שאתה תאהב אותי רק עם הגוף של תף שין 4.5, עכשיו 4.5, כן? של תף שין עין ה' או ד', לא יודעת אם נגיד. אז זה תנאי. זה תנאי. לדוגמה, אם הוא מגדל זקן, אני לא נוגע בזקן. אז אני, בתף שין עין ה', היה לך זקן קטנטן, שרמנתי כזה, כמו שפחו צעיר. עכשיו, אם אתה, או מאותם אלה שמגדלים זקן בלי לנגוע בזקן,
פתאום יהיה לך זקן של עד הברכיים או משהו כזה, או כל מיני שינויים כאלה ואחרים שהם קוראים. אז על זה הזוגיות שלנו בנויה. אז תראי, זה יכול להיות מאוד בתום לב, כי ברגע שאומרים לבחור צעיר, שמע, אם אני ארזה, תהיה מצויה, גם אני רוצה להזרזה, לא? איך פעם אני שומע? זה טעות לחשוב שאישה רוצה בעל, שכל אישה רוצה בעל עשיר. טעות. כל אישה רוצה לאכול ולא להשמיע. אז זאת האמת. וזו האמת. אז מה, אני חושב שאני לא רוצה להיות רזה כמו ביום שנכנסתי לחופה? לא יודעת, ילך לי מה טוב, לא ילך לי. גם בטוב, אי אפשר לבנות זוגיות על צירי בגסי, בגיל 60, אולי יצאו לך קמטים, אולי, לא יודעת מה, מה אנחנו יכולים לדעת? אז את הנקודה הזו את צריכה לברר עם בן זוגך. איך אתה חושב לעבור את החיים עם הצגה של תנאים לזוגיות טובה? אני לא מוכנה לזוגיות על תנאי. אני לא מוכנה לציב לך תנאי, ואתה לא תציב לתנאים. כי אנחנו לא יותר חכמים מחז"ל הקדושים, שאמרו, כל אהבה שתלויה בדבר, אין אהבה. למה? כי בטל דבר בטל אהבה. כל אהבה שאינה תלויה בדבר, היא אהבה, אני אוהב אותך נקודה. תהיי שמנה, תהיי רזה, תהיי עם קמטים, בלי קמטים. אז נכון, בהחלט, אני לא אומרת שבדווקא את צריכה בשביל לבדוק אותו להוסיף עכשיו עוד 40 קילו. למה? את גם לא רוצה את זה. אבל כל הזמן, כאילו להסתכל על השעון, לא, התינוק בן 10 חודשים, מי ביקש להעניק אותו? למה את צריכה להעניק? תפסיקי להעניק. אז אולי זה בעצם מה שאת צריכה לעשות, כאילו אני לא יודעת מה אם זה באמת נכון. יש נשים שדווקא מאוד מרזות מהנקה. אז אני לא יודעת. אבל בסך הכל אני פה מדברת על התנאי. לא מקובל עליי שמציבים תנאי לזוגיות, לאהבה, לקרבה, לחביבות, לחברות. לא, לא, לא. אי אפשר להציב תנאי. ואפשר, כאילו, אני תוהה אם אפשר לבוא ולהגיד לאישה, תשמעי מותק, יש עוד חצי שנה אחותי מתחתנת, כן? כבר קבעו חתונה לעוד 6 חודשים, או 6 שבועות, יהיה לי מאוד כיף. אם את אז, תרדי לי 10 קילו. אני אשמח מאוד. אני טועה אם אפשר לבוא ולהגיד כזה דבר. אני כן מכירה הרבה מאוד נשים ששמעו את המשפט הזה, בחו ימים ולילות על זה שהם שמעו את המשפט הזה, המשיכו בניסוי, לא הכריזו את הבית על הרקע הזה, אבל זה מסוג הדברים שלא נשכח. כן? ברגע שיעלה הנושא, הוא והיא יודעים שאי פעם, אי שם, בעבר הרחוק או הלא כל כך רחוק, היא מאוד נפגעה מההערה הזאת על המשקל שלה. גבר חכם לעולם לא יסתבך עם ההערה הזו. ואם הגבר ישאל אותי, אז מה, אז כל החיים עכשיו אני צריך לחיות עם אישה שמנה? כן, יכול להיות שכן, בהחלט. עכשיו, אם אשתך יודעת שאתה מעדיף רזה, אז א' גם היא מעדיף הרזה, זה לא בדרך שהיא מחפשת להשמין על מנת להרגיז אותך. אבל אם כל אישה, כן, אם אישה יודעת שאתה מעדיף רזה, אז אני כאן מודיעה לכל הגברים חגיגית, ככל שתהיה יותר נחמד אל אשתך. בכל מיני וריאציות ובכל מיני כיוונים אפשריים. יש לך סיכוי הרבה יותר גדול והרבה יותר טוב שהיא תרגיד, וואו, יופי כזה בעל נחמד. כל כך מתחשב, כל כך מפתיע, כל כך אוהב, כל כך משקיע. אני למענו אמנע עכשיו מהשוקולד הזה, או מהפיצה הזו, או מהגלידה ההיא. כן, אבל זה נטו צריך לבוא ממנה. ומתוך המקום הזה בדיוק. מתוך המקום הזה בדיוק בדיוק. אני רוצה לשמח את בעלי, ועל כן אני אבאר. אני כן קצת אכנס לשייפ, כמו שאומרים באנגלית, כי מגיע לו, הוא כזה חמוד, הוא כל כך, הוא כזה חבר. אז אני עושה בשבילה. אבל לא מהמקום של לחץ, של איך אמר פעם אחד לאשתו בנוכחותי. היא גם הייתה אחרי לידה. אני לא הולכת איתה ברחוב, היא אמרה שהוא לא מוכן לצאת איתה מהבית. שאלת אותו, זה נכון? אוקיי, לא רוצה שיחשבו שאני מוכר בנוני. נורא והיום. ככה הוא אמר לה, בנוכחותי, מה את רוצה שיחשבו שאני מוכר בלוני? אז גם, זה כבר גם כן משהו ארכאי כזה. כי פעם היו הולכים בלוני, זה לא היה דבר כל כך נפוץ, ובשקל אפשר לקנות מהבלוני. פעם הענדת היו כנראה אנשים שניצחו את הבלונים והלכו ברחוב, וילד ביקש בלון, ואם אני רוצה בלון, אז קנו לו בלון. כן, היה פעם כזה מקצוע. כנראה שירוויחו מזה כסף. אני לא יודעת כמה, כי באמת זה נשמע כל כך מיושן וארכאי, מוכר בלון עם מישהו שבאמת... כן, הם היו הולכים, עוד אפשר לראות את זה באיזה, לא יודעת, צוותים משנים אולי, או ציורים משנים. היו מנסחים כמו של בנונים עם חוטים, קושרים ליד, וכן, היו מוכרים את זה ברחוב לילדים. גברת פוגל הקרה שלום. מה שלומך? מקווה שכבודו תעבור לך בקרוב. גם אני. אבקש לשאול אותך שאלה כזאת. אנחנו נשואים טובים בערך 6 חודשים. ברוך השם, הכל כיף. זה ממש ממש נפלא. הלוואי שימשיך ככה. יש לי רק קושי אחד בעיה אחת, ולא יודעת איך לפנות אל בעלי הצעיר בנידון. ובכן, הוא בן זקונים. ודווקא הייתה לי חברה שאמרה שהיא בחיים לא תתחתן, לא עם בן יחיד ולא עם בן זקונים. אוי ואבוי. אז כל הדענים היחידים, או בני הזקונים, לא התחתנו, מה זה? ושחקתי עליה, והנה אני רואה שהיא באיזשהו מקום צדקה. הורי בעלי לא זקנים, הם בשנות ה-60 לחייהם, עובדים, בריאים, מתפקדים, ואפילו אנשים עמידים. אבל הוא מרגיש צורך לספר הכל להוריו. הוא סיפר לי על כך כפי יצאנו. ואמר, אני מאוד קשור להורים שלי, ואני מספר להם הכל. הרמתי גבה ושאלתי, הכל? הוא אומר, כן, תתפלאי לשמע, הכל. אז נפנפתי את זה, כי חשבתי שהוא מאוד חמוד, גם עכשיו אני חושבת ככה. הוא מאוד רציתי להתחתן איתו. היום המאושר בחיי היה כשהוא הציע לי נישואים. אבל עכשיו זה מפריע לי בלי סוף. אני פוחדת לדבר איתו. א', כי אנחנו כל כך טריים וכל כך מאוהבים. ב', כי אני לא יודעת איך הוא יגיב. ג', יש לו אח פרוש, שטוען שהוא יפרש כי אשתו הפריע מאוד לקשר שלו עם המשפחה. לאו דווקא הורים, אלא עם כל המשפחה. ועל הרקע הזה אחי מתרש. אני מפחדת מכל מיני דברים עלומים. סך הכל אני מאוד טועה בזוגיות, אבל אני לא מוכנה לחיות בבית של כוחת. פשוט יש לי הרושם שאם אני אוכל היום פרוסה ועגבנייה, כל המשפחה מחר תדע מזה. אז ברור שאם זה היום מדובר בדברים כיפים כמו פרוסה ועגבנייה, היה פחות אכפת לי. גם היה אכפת לי, אבל פחות. לכל שכן, מי יודע מה הוא מספר להורים שלו. גברת פוגל, איך מתמודדים עם זה? תודה רבה לך. קראי לי בבקשה. תמי. נון בית, אנחנו בני 62. טוב, זה נון בית חשוב מאוד מאוד. כי, למה? אני רציתי שאתם בני 22. בגיל 22, שאדם היה רגיל לשתף הכל לתורן, אני יכולה להבין את זה. בגיל 32, בגיל 5 לפחות. אדם ה-32 צריך כל דבר לשתף עם ההורים. טוב, אבל מסתבר שזה קורה, ואז התלת עליי את המלאכה למצוא פתרון. ואיך אני למצוא פתרון? אז הפתרון הכי הכי נגיש ותמין הוא לדבר, כן? הרי בזה הקדוש ברוך הוא פיזל אותנו מכל שאר הברואים, בזה שהוא נתן לנו את כוח הדיבור, רוח ממללה. וזה מתנה חשובה ומדהימה, שבעצם משנה את כל התמונה. יכול להיות שגם כלב חושב, ובטח שכלב מבין, וכלב אפשר לאלף, ובעלי החיים יש להם גם את הגן של הישרדות, הם יודעים איך לשרוד בטבע, ואיך להתרבות, ואיך ללך למצוא אוכל והכל. אבל לדבר, יש להם תקשורת. היום יודעים בוודאות שגם לבעלי החיים יש תקשורת. הם יכולים להזהיר מסכנה, הם יכולים להזהיר מכל מיני כאלה. ואת אומרת בצדק שאת מפחדת לדבר איתו. כי את פוחדת לקלקל. לא מכירה אותו בן אסתם כל כך טוב. ויש גם ברקע איזה סיפור מפחיד, שאח גרוש והתרש על זה שאשתו חיבלה בקשר שלו עם המשפחת המוצא שלו. אז יש לך גם איום כזה ברקע, ואת לא יודעת מה לעשות. תראי, גם לפעמים שב ואל תעשה עדיף. בטעות חושבים תמיד שתמיד צריך לעשות משהו. לא, לא תמיד חייבים לעשות משהו. לפעמים אפשר פשוט להמתין ולראות לאן מתגלגלים פני הדברים. הרי זאת אומרת שאתם נוסעים חצי שנה. אז חכי, אולי הדברים השתנו. אולי את יכולה ברגע של מאוד מאוד שכיף לכם, אתם כאילו מאוד מאוד מאוחדים ומאוד מאוד ביחד. אני יודעת, אבל עדיין אני אומרת שהכי טוב לא לעשות שום דבר בינתיים. אני סתם מדמיינת מתחיש כזה, שאתם באיזה רגע נחמד, חברים, ככה ביחד כזה. ואת אומרת, את יודעת, יש לי חברה שרית, ושרית מספרת את כל ההורים שלה ובעלה מאוד כועס. הרי הוא יבין שאת בעצם מדברת על שרית, ואת מתכוונת עליכם. אני משערת שיובי. אז באמת את צודקת בזה שדיבור בשלב זה הוא לא כל כך חכם. עדיף לשתוק ולראות מה אולי מעצמו אחרי שתתבססו בנישואים ובחברות ובקשר, הוא יגיד טוב, ההורים שלי הם החיים שלי בכל דבר יפה. אבל הם ירדו למספר 2. למקום מספר 2. מי נמצא במקום מספר ראשון? אשתי יקרה. והחיים שלנו הם שלנו. ופעם היה לי שאלה כזאת. ואותה שואלת אמרה שיעצו לה לפנות לחמותה. היא אמרה שהיא בקשר מעולה עם חמותה. ממש קשר נשמתי. והיא יכולה להגיד לך מותר, תשמעי, אם הוא מתקשר ומספר לך כל מיני דברים, תגידי לו, אבנר, לא רוצה לשמוע. אתה נשוי, יש לך אישה, הדברים האלה הם רשות הפרט, רשות היחיד. לא רוצה לשמוע. יש לי את העניינים שלי, ספר לי שאתם מרגישים טוב, שהכל בסדר, אם תהיה לכם בשורה טובה, אני בטח אשמח לשמוע. אבל, מה היא היה? מה היה? ולמה היא קנתה את הנעליים שלא אהבתה? ולמה היא לא סוגרת את המשחת שיניים? ולמה היא זורקת מדי הרבה אוכל? לא מעניין אותי. היא לא רוצה לשמוע. זה משעמם אותי. לא רוצה לשמוע את הקשקושים האלה. זה כמו איזה שתי סרטות ששעות מקשקשות. מה, איזה בעל יותר גרוע, הבעל הזה או הבעל ההוא? לא רוצה. אז הפתרון היה כאילו לא לדבר עם חמותה, לשתף אותה במועקה הזאת, בקושי הזה, ושהחמות תסגור את הדלת. אז יכול להיות, למה לא? זה דווקא רעיון, ואני חושבת, אני לא יודעת באיזה קשר את עם חמותך, אם אפשר לסמוך עליה, אם היא בחורה לעניין, לא יודעת, יכול להיות שהיא סתם איזה בקטה כזאת, והיא לא תתפוס את הדברים, והיא תעשה מזה עסק שלם, והיא תקרא לו לשיחה, ומאחורי דלת סגורה, ותגיד מה קורה ביניכם, מה היא לא מרוצה, מה אתה לא מרוצה, מה אתה כן מרוצה. יש הרבה אנשים, אתם יודעים, בדיבור צריך להיות הכי זהירים שבעולם. מוות וחיים ביד הלשון. כן. מוות וחיים ביד הלשון. ודבר זה יצא מהפה שלנו. אין לנו שליטה עליו. אין לנו שליטה. אנחנו יכולים, זה כל כך ידוע. קודם, אחותך כך וכך. עכשיו אתה אומר, אין לי אחות. לא תשמע. אז אין לך אחות, אבל אחותך היא כך וכך. את מי זה כבר מעניין אם יש לך אחות או אין לך אחות? זה בדיוק ככה. אנשים שאנחנו לא מכירים אותם, ואפילו אנחנו רואים שאנחנו כן מכירים אותם. אני אישית כבר נשרפתי בטח פעם במים. וזה יחסית זה לא הרבה, כי אני באמת מדברת עם המון אנשים. ואני כבר יש עבר מאחוריי, אני לא בת 20, אני לא בת 30. אז אני נשרפתי, כן, נשרפתי קשות, פעם או פעמיים. נתתי אמון, דיברתי, ומעלו באמון שלי, מעלו בו. והיה לי מפח נפש גדול, 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 גדול. אולי אחד ממפחי הנפש הכי גדולי שיש. אז כן, בשלב זה, אל תעשי עם זה כלום. כן, את יודעת. לא, מעולם לא הפתחתי לארגן של ורדי. החיים הם לא פשוטים. אז בפרט שכבר ב-62, מן הסתם נוכחת לדעת את זה. כן, אז יש לך בעל חמוד מאוד, בהמון מובנים. יש בשטח אחד שפחות חמוד. חכי ותראי מה התפתח. וכאן הגיע תוכניתנו לסיומה. מצטערת על השיעולים. אולי רפאל... באולפן יצליח לנטרל אותם, ואולי לא. הייתי פה, בכל מקרה, בשמחה, יהודית פוגל, 0528-703-667, 0367-4-7620, פוגל, 22 שרודל, 012.net.il, כל טור ולהשתמע.